אני רוצה לנסות להבין את דברי המהר"ל. על הגמרא של 12,000 זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת וכולו, וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. אז אני אקריא כאן כמה משפטים בלשון המהר"ל וננסה להבין מה שהוא מתכוון. ומה שמתו מפסח עד עצרת, כאן זה, זאת אומרת, אני לא מצאתי כאן את, את נתיב התורה, אבל זה פחות או יותר אותו לשון בחידושי אגדות שם על הגמרא ביבמות. ומה שמתו מפסח עד עצרת, אף שהזמן הוא יותר טוב מכל הזמנים, זה הזמן המשובח ביותר, הזמן המעולה ביותר, הזמן הנעים ביותר, הטוב ביותר, הבריא ביותר בקיצור. אף שהזמן הוא יותר טוב מכל הזמנים, אם כל זה מתו, וגם מתו באסקרה, מיטה משונה, להודיע שחטאו ולא יאמרו בטבע מתו. פירוש אחד, ועוד יש לפרש, כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת מורה על כבוד התורה ומדרגת התורה שהיא מתעלה עד שער החמישים. זאת אומרת, הוא מתכוון לומר, עצם הספירה זאת פעולה של כבוד התורה. הספירה בעצמה זה כבוד התורה, לומר שהתורה מתעלה עד שער החמישים, ולפיכך הספירה שבעה שבועות מדרגה אחר מדרגה, והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד זה בזה, ולפיכך מתו מפסח ועד עצרת דווקא, והיו מתים שלא היו נותנים כבוד, תהיינו למד בית יום שהוא המספר של כבוד. למד בית יום זה בגימטריה, למד בית זה בגימטריה כבוד, ולכן הם מתו למד בית ימים כמספר כבוד. ובלמד ג' בעומר פסקו. זאת אומרת, אחרי שעבר כאילו הספירה ונגמר נגמרה הגימטריה של כבוד, אז הם פסקו מלמות בגלל זה שלא נהגו כבוד זה בזה. אלו הם הדברים שלפנינו בדברי המהר"ל. אף על גב דאמר שמתו מפסח ועד עצרת, מכל מקום הגזירה פסקה בל"ג בעומר, שלא חלו יותר. אותם שחלו מקודם מתו לאחר ל"ג בעומר, זה יכול להיות, אבל בכל אופן הגזירה פסקה. אז זאת נקודה עיקרית, ואנחנו צריכים להשתדל, לנסות לפי ערכנו להבין מה זה אומר, מה זאת אומרת. הם מתו למד בית ימים, משום שלמד בית זה בגימטריה כבוד. מכיוון שהם מתו, משום שהם לא נהגו כבוד זה בזה, אז לכן הם מתו הם מתו רק בלמד בית ימים הראשונים, משום שהלמד בית ימים הראשונים זה למד בית שהם בגימטריה כבוד. זאת אומרת, לא שמענו אף פעם שמענישים חוטא לפי הגימטריה של העבירה. כן? מענישים חוטא לא לפי הגימטריה של העבירה. ננסה להבין, יש כאן כמה דברים שהם עיקרים מאוד. הדברים נוגעים בדברי עיקר. אז כמה שאפשר, אנחנו ננסה להבין. גם כיוון ש... עניינו של היום הזה הוא קצת סתום וקצת לא... היום לא שגור, לא רגיל, לא מפורש מה עניינו. אז לכן צריך להשתדל להיכנס יותר בפנים כדי לנסות להבין מה עניין היום הזה ומה עניין ה... מה כאן העניין? אז ככה, אנחנו יודעים, ככה נמסר לנו חז"ל, זה תחילת ספר יצירה שהוא מיוחס מיוחס על ידי רבותינו הראשונים. הכרעת הראשונים שספר יצירה נכתב על ידי רבי עקיבא הוא מקובל מפי אברהם אבינו, והוא נכתב על ידי רבי עקיבא, כמו כל הברייתות, המשניות, הברייתות, שכול הוא אליבא דרבי עקיבא, אז גם זה אליבא דרבי עקיבא. בכל אופן, המשנה הראשונה, זה נקרא, הראשונים קוראים לזה משניות. אז המשנה הראשונה שם זה בלמד בית נתיבות, שם כתוב פליאות חוכמה, בכל אופן למד בית נתיבות חוכמה, הכוזרים מביא את זה, הראשונים הרי מעתיקים את זה, זה דברים ידועים. אלה דברים ידועים, מפורסמים מאוד. הכוזרים מעתיק את הלשון, הרמב"ן מעתיק את הלשון. הרמב"ן מפרש את הספר הזה, הכוזרי מפרש חלקים, הרמב"ן חלקים גדולים, הכוזרי חלקים גדולים מהספר הזה. הראשונים כולם תורכים בזה. בכל אופן, המשנה הראשונה אומרת, בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה, כתוב חקק, חצב. בורא העולם ברא את העולם בלמד בית נתיבות פליאות חוכמה. זה מה שנקרא בלשון חזל, בלשון חכמים, בהרבה מקומות. זה מוזכר הרבה הרבה גם בספר הזוהר. למד בית נתיבות החוכמה. למד בית נתיבות חוכמה. אותם למד בית נתיבות חוכמה הם למד בית אלוקים שנאמרו במעשה בראשית. ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, ויקרא אלוקים. כל שמות אלוקים שנאמרו במעשה בראשית, אז הם במספר למד בית. אז אותם למד בית אלוקים של מעשה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואחר כך, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יהי אור, כל למד בית פעמים אלוקים, עד ויחולו. עד ויחולו, שם נאמרו עוד. עוד שלוש פעמים אלוקים. אבל בכל אופן, המספר של מעשה בראשית של הבריאה, הבריאה, זה למד בית אלוקים. אותם למד בית אלוקים נחשבים, ככה גם כתוב בביור הגרא, שם באותה משנה א', אותם למד בית אלוקים של מעשה בראשית, הם הם הלמד בית נתיבות פליאות חוכמה. הם הלמד בית נתיבות החוכמה. המושג, אנחנו יודעים שישנם 50 שערי בינה, וישנם למד בית 32 נתיבות חוכמה. מה זה ומה זה? מה הם הדברים האלה? יש נון שערי בינה ולמד בית נתיבות חוכמה. על הפסוק מים חיים ונוזלים מן לבנון. אז דורשים חז"ל בספר הזה, מן לבנון זה הכוונה, מהלמד בית נתיבות חוכמה ומהנון שערי בינה. אותם מים חיים שהם נוזלים מן לבנון. גם את שמו של לבן דורשים כך, אולי נראה עוד מעט. גם את שמו של לבן, לבן, לבן. לבן הארמי, לבן אותו ארמי עובד אבי. אז גם את שמו דורשים כך. למד בית נון זה מחולק לשניים. אז כך, אנחנו קצת דיברנו על הנושא הזה כאן בימי העומר. ננסה לבאר, נבאר עוד פעם. ננסה לבאר. אמרנו. וכאן הדברים ידועים וברורים. ההבדל שבין חוכמה ובינה, ההבדל, מה נקרא חוכמה ומה נקרא בינה, אז זה כתוב הרי ברש"י. ברש"י בפרשת כי תישא הרי כתוב, ואמלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. אז בחוכמה כתוב ברש"י, חוכמה הוא מה שאדם מקבל מאחרים. מה שאדם מקבל מאחרים. נבון, נבון זה מבין דבר מתוך דבר. אז פירוש הדברים, פשוט פירוש כדי שאנחנו, הדברים יתפסו על ידינו. מה שאדם מקבל מאחרים, והדבר לא הפך להיות המהלך הפרטי שלו. זאת אומרת, צורת הדעת שלו. הוא מצד עצמו לא היה מגיע לזה. הוא מצד עצמו לא היה מבין ככה. הוא מצד עצמו היה חושב אחרת. אבל הוא מקבל מאחרים, ומכיוון שהוא קיבל מאחרים, והוא יודע שדעתם רחבה מדעתו, אז הוא מקבל את הדברים האלה, והדברים האלה הם... אבל מכיוון שהדברים עדיין לא הצטרפו למהלכי דעתו שלו, זה לא הצטרף אליו, זה לא במהלך הדעת שלו, הוא מצד עצמו לא תופס את זה, לא מבין את זה. אז הוא לא מבין עדיין דבר מתוך דבר, הוא לא יכול להסיק מזה שום מסקנה, הוא לא יכול להוציא מזה שום תוצאה. הוא מצד עצמו יודע את הדברים, זאת אומרת, התחכם בהם, קיבל אותם, רואה אותם, וליבי ראה הרבה חוכמה, הוא רואה אותם, אבל הוא לא יכול, כן? הוא לא יכול להוציא דבר מתוך דבר, הוצאת דבר מתוך דבר זה רק עד כמה שהדברים האלה נתפסים בתוך מהלכי הדעת שלו. זאת אומרת, הוא הוגה אותם, הוא תופס אותם כדברים שהם מליבו שלא יוצאים. ומה שאדם מקבל מאחרים, אז הוא מקבל את זה, והדברים מקובלים, כמו שמקבלים דבר ממישהו גדול ממנו. ברש"י כתוב מה שאדם מקבל מאחרים, במקום אחד בגר"א, כמו שהוא מעתיק את זה, אז הוא מעתיק מה שאדם מקבל מרבו. חוכמה זה מה שאדם מקבל מרבו. אז יכול שיהיה אדם חכם מאוד, חכם מאוד, אבל כל החוכמה הזאת היא לא שלו. הוא לא יכול להוציא ממנה שום דבר. נוסף על מה שהוא קיבל, הוא לא יכול להוציא דבר חדש. הוא לא יכול להבין דבר מתוך דבר. את הדברים שהוא לא קיבל הוא לא יודע. אבל את מה שהוא קיבל הוא יודע בדיוק, הוא יודע היטב. בזה הוא חכם גדול. חכם באמת. אז כבר אמרנו פה, זאת נקראת החוכמה, כיוון שבפסוק כתוב החוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה. אז כבר הזכרנו פה, החוכמה נקראת יש מאין. החוכמה תמיד נקראת דבר שאני. אין לי את תפיסת המה בדבר, אבל יש לי את תפיסת היש בדבר. ושוב, להבין, כן. פשוט להבין על מה מדברים. הדברים האלה הם דברים פשוטים לגמרי. כל אחד ואחד שיש לו, כל אחד שיתעסק בזה פעם. קצת, זאת אומרת, הוא יתעסק בדבר ש... בדבר חוכמה, אז הוא צריך להבין את זה. הזכרנו פה את לשון הגר"א, ידיעת מציאות ולא ידיעת מהות. זה לשון הגר"א. החוכמה נודע מציאותה ולא מהותה. לכן זה נקרא חוכמה, וכמו שחז"ל מפרקים את המילה. כוח מה. מה. המילה מה זאת מילת אי ידיעת מהות. כשאני אומר מה, פירוש הדבר, שמהות הדבר לא נודעה לי. אני עומד ותוהה. אני לא יודע מה. או שאני שואל, או שאני מתפעל. אני שואל שאלה. אני פונה אל מישהו ושואל אותו, מה זה? או שאני מתפעל ואני אומר, מה רבו מעשיך השם? או מה גדלו מעשיך השם? או כמו שהזכרנו, אמרו לאלוקים, מה נורא מעשיך? עכשיו אני לא שואל שאלה. אין שם שום שאלה בהגדה הזו, אין כאן שאלה, לא נשאלת כאן שום שאלה, אלא יש כאן רק התפעלות, זאת אומרת, כל ההגדה כולה אומרת, ההגדה הזאת אומרת, שמהות הדבר היא מעבר לי, אני לא יודע את מהות הדבר. מה גדלו מעשיך השם? אי ידיעת מהות, שם נאמרת המילה מה, כשאני אומר מה פירוש הדבר, שמהות הדבר היא בשבילי מה, אני לא יודע. החוכמה הזאת היא ידיעת מהות, אבל ידיעת יש כאן, ידיעת מציאות יש כאן. אדם נמצא בתוך מציאות מסוימת, הוא יודע את המציאות, אבל הוא לא יודע את מהות הדבר, פירוש הדבר, הוא לא יודע איך פועלים עם זה, הוא לא יודע, הוא יודע רק את מה שנודע לו, רק את מה שמסרו לו. ידיעת מהות הדבר, פירוש שאני עם הדבר הזה יכול לפעול, אני יכול לעבוד, אני יכול להסתכל על זה מצד אחר, אני יכול להוציא דבר מתוך דבר, זאת ידיעת מהות, כשאני יודע את מהותו של דבר. אני יכול להשיב תשובה על שאלה שנשאלת מה זאת, אז אני יודע את מהות הדבר. זה נקרא נבון, נבון יש כאן ידיעת מהות. אבל חכם יש כאן ידיעת מציאות ואין כאן ידיעת מהות. ידיעת מציאות בלבד, בלי ידיעת מהות. זאת נקראת חוכמה. מה הפועל היוצא מידיעת מציאות בלי ידיעת מהות? מה יש לי מזה? אז כמובן, יכול להיות לי הרבה מאוד. אני יודע מציאות מסוימת, אני רואה אותה, אני יכול להיות בה, בלי שאני אדע את מהותה. אבל אני נמצא, המציאות נתפסת לי. המציאות עצמה ידועה לי. אז אדם יכול לקבל כל התורה כולה, יכול לקבל אותה מרבו, אדם יכול לקבל פרשה שלימה, ולדעת אותה עד לפרטי פרטיה, לדעת היטב כל מה שכתוב, כל מה שכתוב עד לפרטי הפרטים ועד לאחרון האחרונים, לדעת היטב. אבל אם נבקש ממנו להוציא דין חדש שהוא לא קיבל, אז צריך, נדרשת כבר ידיעת מהות. אז הוא צריך להבין כדי להיות מוציא דבר מתוך דבר. אז הוא צריך לדעת, להשיב על השאלה מה, אז הוא צריך לדעת מהות הדבר. כשהוא יודע את מהות הדבר. מהות הדבר פירוש תשובה על השאלה מה. זה נקרא מהות. אז כשאדם יודע מהותו של דבר, אז הוא יכול, עם אותה ידיעה, עם אותה תפיסת מהות, אז הוא יכול ליישם את זה, לשים את זה על משהו אחר, יכול להלביש את זה על עוד דבר, יכול לתפוס את המהות הזאת ועוד נקודה. אבל זה דבר שצריך נבון, כדי להוציא דבר מתוך דבר צריך להיות נבון. אבל יכול להיות אדם שהוא בקיא בכל התורה כולה, ויודע את הכל לפרטי הפרטים. לפרטי הפרטים. אבל אם הוא חכם ולא נבון, אז יש כאן רק ידיעת מציאותו של דבר, ולא ידיעת מהות. זאת אומרת, אין כאן שום תפיסה במהות הדבר. זאת נקראת תפיסת מהות. תפיסת מהות נקראת האפשרות להוציא דבר מתוך דבר. האפשרות, ברגע שהמהות נתפסת, אני יודע מהו הדבר הזה. כשאני יודע מהו הדבר הזה, אז אני יודע בכל מקום איפה להלביש אותו. אני יודע. אם אני יודע מהו הדבר, אז אני יכול לדעת שהדבר הזה נמצא גם פה. אז גם השאלה הזאת נפתרת כך. כשאני לא יודע את מהות הדבר, אני יודע רק את מציאותו של הדבר, אז אני יודע את מה אותה מציאות שנתגלתה לי. ותו לא. התורה דרך אגב, לימוד תורה, אז לימוד תורה מחייב, וזהו מה שנקרא עסוקי שמעת את העליבה דהילכת. לקחת את השמועות ולהביא אותם עד לתפיסה כזאת, שהתפיסה הזאת תאפשר לי להוציא את המסקנה עלי בדהילכת. הסוק ישמעת את העלי בדהילכת, זה לא מתכוון לומר ללמוד מה שכתוב בשולחן ערוך. הסוק ישמעת את העלי בדהילכת, זה בפירוש לא ללמוד מה שכתוב בשולחן ערוך. זה פירוש המילים אליבא דהילכתא. אליבא דהילכתא זה הכוונה, בלב נבון תנוע חוכמה. זה נקרא אליבא דהילכתא. זה פירוש המילים. הסוק ישמעת את האליבא דהילכתא, צריך את האליבא דהילכתא, לא לדעת מה שפסקו, אלא לדעת את אליבא דהילכתא. והלב מבין, בינה ליבה ובא הלב מבין, כמו שכתוב בחזר. הבינה נקראת לב. בלב נבון תנוע חוכמה. מהו הפועל היוצא, הנכון, האמיתי? מידיעת מציאות בלי ידיעת מהות. חוכמה לבד בלי בינה. זאת אומרת, חוכמה לפני בינה. מה היא מביאה בעקבותיה? בהרבה מקומות, בתורה שבכתב, אז החוכמה מחוברת לכבוד. בהרבה מקומות, ונגד סקנה. ונגד סקניו כבוד, יקר מחוכמה ומכבוד, כמו שכתוב בספר כהל. כבוד חכמים ינחה לו, וכהנה הרבה מאוד, הרבה מאוד, הקשר, חוכמה, כבוד, היחס, השייכות של חוכמה וכבוד, זאת שייכות קבועה. כבוד חכמים ינחה לו. אז האמת היא כך, וכך, להבין. היחס הזה שנקרא כבוד, הוא תמיד, וצריך, כאן צריך להבין, היחס שנקרא כבוד, אז הוא בכיוון נגדי, בכיוון הפוך. זאת אומרת, ככל שידיעת המהות גבוהה יותר, חזקה יותר, זאת אומרת, ככל שהמהות נתפסת יותר, אז הכבוד קטן והולך. וזה מקביל, כן? ככל שהמהות נתפסת והדבר פתוח, פרוס, מובן לי, אז הכבוד קטן והולך. הכבוד נמצא רק ב... שוב, אנחנו מדברים פה על ערכים אמיתיים, לא... שוב, ערכים אמיתיים, לא מערכות כבוד מזויפות. פה מדובר על ערכים אמיתיים, על כבוד של תורה, על מה שנקרא אין כבוד אל התורה, באמת, כבוד אמת. מדובר פה על כבוד אמת. הכבוד האמיתי הוא, בזמן שהמכבד רואה לפניו, מציאות גבוהה יותר, מציאות נעלה יותר, שהוא לא עומד על מהותה. היא רחוקה ממנו. קצת נפלט, קצת רחוקה, קצת גבוהה ממנו. זאת מציאות גבוהה יותר. ככל שהוא מבין אותו יותר, מבין אותו, מבין את כל ענייניו, ויודע, צופה מראש מה הוא יעשה אחר כך, אז המציאות הזאת חזרה להיות מציאות אחת עם מציאותו של... אז הכבוד הוא... פשוט הכבוד או שהוא מתכווץ, או שכשזה מגיע לדרגה כזאת שבאמת הכל מובן, אז הכבוד מתבטל לגמרי. הכבוד האמיתי הוא תמיד יחס של ביטול. ביטול, זאת אומרת, לפי הדרגות של המכבד, או לפי הדרגות של המכובד, או לפי גודל נפשו של ה... גם לפי גודל, גם לפי גודלו של המכובד, וגם לפי גודל נפשו של המכבד. לא כל אחד מכבד. כדי להיות מכבד, כתוב במשנה, כדי להיות מכבד צריך להיות מכובד. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? וככל שהאדם פחות מכובד, הוא פחות מכבד. זה הרי מפורש במשנה. שוב, אנחנו מדברים רק בערכים אמיתיים ממש, בערכים של תורה, בערכי אמת. הכבוד האמיתי הוא ביטול, אבל בדרגות, כן, ביטול או בדרגה יותר גבוהה, בדרגה פחותה יותר, קצת יותר, הרבה יותר, הרבה מאוד יותר, הרבה מאוד פחות. כך בדרגות האלה, ביטול כלפי מציאות יותר גבוהה. זאת אומרת, תפיסת דבר שמהותו לא נודעה לי. אני רואה כאן ישות קצת יותר גבוהה ממנו. קצת, הרבה, הרבה מאוד. כאן נמצא כבוד. כאן נמצא הכבוד. היחס של כבוד הוא במפורש יחס של הכרת מציאות והכרה שהמציאות הזאת רחוקה ממני. אני רחוק ממנה והיא רחוקה ממני. אני לא נמצא בה. המציאות הזאת היא לא חלק ממציאותי שלי. היא מציאות אחרת, יותר גבוהה משלי. שם נמצא כבוד אמת. כבוד אמיתי נמצא רק שם. לכן, כיוון שהכבוד מצטרף כך בצורה כזאת ליש, אז לכן כבוד מחובר בכל מקום לחוכמה. בכל מקום אנחנו מוצאים שהכבוד מחובר לחוכמה. וזה כמו שאמרנו. החוכמה היא סוד יש מי עין, החוכמה מי עין תימצא. זאת מציאות. כבר אמרנו פה פעם, לפני זמן, אמרנו את זה כבר כמה פעמים אני חושב. המילה מציאות זאת מילה שהמציאו אותה רבותינו הראשונים. זאת מילה שלא נמצאת, לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה מחזל. המילה מציאות זאת המצאה של רבותינו הראשונים. הם המציאו אותה ונתנו לה מציאות. רבותינו הראשונים. ובדברי תורה, אז שרוצים לומר מציאות אומרים יש. ובדברי חזל, אז המילה הזאת לא מופיעה, אין מילה כזאת. אין כזאת מילה, מציאות. ומכאן אנחנו רואים את נוראות קדושתם של רבותינו הראשונים. שהמילה מציאות זה מילה מלשון יצא. דהיינו יש מי עין. מה שיצא מן העין, מה שנתגלה. דבר, מציאות זה מלשון. מציאה זה הרי מלשון דבר שמצאתי. מצאתי זה נקרא דבר שהיה נעלם ונתגלה. זה נקרא מציאות. אז להתבונן בקדושתם, כן, של רבותינו הראשונים, שרצו להגיד, לתת לנו מילה, שהמילה הזאת תאמר את המושג הזה של יש, היות, מצוי, מצוי, כמו שהרמב״ם אומר תמיד. זאת המילה מציאות. זאת הייתה צריכה להיות המילה הכי... הכי שכיחה, הכי שגורה בדברי חזר. בכל אופן, רבותינו הראשונים נתנו, חידשו לנו במילה הזאת, וגם להתבונן. הם לימדו אותנו מה זאת מציאות. המציאות היא דבר שנתגלה מן העין. מה שבורא העולם גילה, והחוכמה מאין תימצא. זה דבר שנתגלה. אז כשאנחנו מדברים על מציאות, אנחנו מדברים על דבר שנמצא. ודבר שנמצא פירושו שהוא נמצא מתוך העלם. זה נקרא והחוכמה מאין תימצא. את זה לימדו אותנו רבותינו במילה עצמה, במילה מציאות שהם חידשו. כשאנחנו רואים לפנינו החוכמה, החוכמה, תפיסת חוכמה מביאה כבוד. אם באה תפיסת בינה וחושבת, מדמה בדעתה, מדמה בליבה, שהיא תפסה את כל המהות כולה, אז באמת מתבטל הכבוד. אבל חלילה, מישהו באמת נבון, הרי יודע שמשהו הבין, משהו הבין. זה רק גילוי כלשהו של מהות, אפס קצה של מציאות, שהיא הרבה יותר גבוהה, שאין לו שום תפיסה במהותה. ככל שהוא נבון יותר, אז הוא מעמיק לראות, מעמיק לראות, עד כמה הוא רחוק מתפיסת המהות. אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממנה. את זה אמר שלמה המלך בחוכמה. הפועל היוצא, מה שיוצא, מה שבעקבות הגילוי של חוכמה, הגילוי של חוכמה מביא בעקבותיו כבוד. כשנתפסת חוכמה, דהיינו כשנתפס היש האמיתי, אותו יש גדול, אמיתי, מציאות, נתפסת מציאות שהיא גבוהה יותר, מציאות נעלה יותר, גבוהה יותר. אז בעקבות זה, מה שמגיע בעקבות זה, מה שיוצא, מה ש... בעקבות זה בא הכבוד. השמיים מספרים כבוד כל. כשאנחנו מדברים על למד בית נתיבות חוכמה, אז אנחנו מדברים על הסוגיה הזאת. למד בית נתיבות חוכמה הם לא כל נתיבות החוכמה, מכיוון שאנחנו עדיין בתחום החוכמה, ועדיין בחוכמה עסקינה, אז עדיין אין כאן ידיעת מהות. וכל הלמד בית נתיבות, כולם, כל עניינם הוא להוציא את כל פרטי הכבוד, את כל המערכת, של כבוד מתוך התפיסה, מתוך תפיסת היש של של החוכמה. אותה תפיסת יש, אותה תפיסת חוכמה, מה שהיא מביאה אחריה, מה שהיא... זה נקרא למד בית נתיבות חוכמה. למד בית נתיבות חוכמה פירוש. החוכמה החוכמה כשהיא מתגלה, אז כל הנתיבות האלה הם כולם הפועל היוצא של אותה תפיסת מציאות בשלימות, אבל בכיוון שהמציאות הזאת זאת לא מציאותי שלי עדיין, אילו היא הייתה מציאותי שלי, אז זאת אומרת שהייתי יודע, מבין, תופס את מהותה, אז המציאות הזאת רחוקה ממני, היא מציאות אחרת ממציאותי שלי. אני לא יודע מהותה, אני לא יודע להשיב על השאלה מה זאת. אז כאן, באופן כזה, אז ההתגלות, כל ההתגלות של אותה מציאות שנקראת חוכמה, ההתגלות הזאת, הביטוי שלה, זה בלמד בית נתיבות. בלמד בית נתיבות זה נקרא שהדבר הזה מגיע לכל המערכת, והמערכת של כבוד היא מערכת הרבה יותר גבוהה וגדולה ומורחבת ממה שאנחנו יכולים להעלות על הדעת. אנחנו הרי לא יודעים. אנחנו בעניותינו, המושג כבוד זר לנו, רחוק מאיתנו, אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. אנחנו רק יודעים מה שכתוב במשנה, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו. שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. כל הבריאה כולה, כל ההיקף של הבריאה, מתחילה מהקצה העליון ועד הקצה התחתון. כל ההיקף כולו, זה הכל כדי לספר כבודו. כבודו מלא עולם. מלוא כל הארץ כבודו. כל זה כולו אומר כבוד. אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. פשוט לא יודעים על מה. פשוט לא יודעים על מה מדברים. מה זה? איזה, על איזה כבוד מדובר? מה זה כבוד? מה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? שיכתבו עליו בעיתו? מה הוא רוצה? מה הוא מבקש? על איזה כבוד מדובר? אבל מכיוון שכל הבריאה נבראה לשם כך, אז אנחנו לפחות מבינים מרחוק שיש כאן משהו. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מבינים יותר. שברגע שאנחנו מתבוננים בדברים, מתעמקים בהם ויודעים את מהותם, אז הכבוד מתרבה ומתגדל. משום שאז, אז גם ידיעת המציאות גדלה פי כמה וכמה. וככל שאדם מבין יותר, מעמיק יותר, ויותר יודע להוציא דבר מתוך דבר, אז עבורו גם ידיעת המציאות מוכפלת פי כמה וכמה, וגם זה גדל, וגם הכבוד גדל. נפש האדם נקראת כבוד. זה כתוב בהרבה פסוקים. בעל המאור בתחילת הקדמת ספרו. המאור בספר המאור על הריף. אז בעל המאור מתחיל את הקדמת ספרו. מזכיר את שמו אמר זרחיהו הלוי, בכמה מקומות בכתוב מצינו שנקראת הנפש כבוד. הוא מביא כמה פסוקים. הנפש נקראת כבוד. למען יזמרך כבוד, אורה כבודי. אז כשאדם מדבר על עצמו, למען יזמרך כבוד, פירוש למען תזמרך הנפש. אורה כבודי זה אורי נפשי. הנפש עצמה נקראת כבוד. זה שמה. הנפש, הנפש, נפשו של אדם. נפשו של אדם, זאת הבריאה של לשמה ברא כביכול בורא העולם את כל הבריאה כולה. הנפש נקראת כבוד. ושוב, המערכת הזאת שנקראת כבוד, אנחנו מנועים מלדבר עליה, משום שאין לנו מושג במה מדובר. אנחנו בעניין הזה כמעט גם לא יודעי מציאות, לא רק לא יודעי מהות. אנחנו פשוט לא יודעים מה זה. גם מציאותה, מציאות המושג הזה, גם היא רחוקה מאיתה, כרחוק מזרח ממערב. מה לנו ולכבוד? אנחנו לא יודעים, לא ראינו דבר כזה אף פעם. אבל על גילוי שכינה כתוב, והארץ העירה מכבודו. האור, הגילוי, נקרא כבוד. אנחנו לא תופסים באור שום כבוד. זה לא שייך אליהם. אבל כשאנחנו רואים דבר מואר, דבר מואר, ומתגלה לנו צורה מסוימת, אז אילו היינו נראים כמו שאנחנו צריכים להיראות, אז הדבר הזה היה נתפס בעינינו ככבוד, ככבוד שמיים. השמיים מספרים כבוד כל. בשמיים תלויים המאורות. והם מספרים כבוד כל. אנחנו מסתכלים, אנחנו... כל הראייה שלנו, כל ההסתכלות לא נתפסת בשום קשר למערכת של כבוד. זה רק עד כמה אנחנו רחוקים מהמרכז, מנקודת העיקר שנבראנו עליו. ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו, לכבודו. אנחנו צריכים לטרוח הרבה, לטרוח מאוד, מאוד, כדי לתפוס שיש מציאות אמת גבוהה יותר מאיתנו. והיחס שלנו אליה, מהמקום שבו אנחנו נמצאים, כשאנחנו רואים משהו, אז היחס שלנו כלפי מציאות נעלה כזאת, זהו יחס של כבוד. אלו הם הלמד בית נתיבות החוכמה. למד בית נתיבות החוכמה פירוש ההתפרסות של החוכמה, האופן איך שהיא מתבטאת, איך שהיא יוצאת לפועל בכבוד. זהו הלמד בית נתיבות החוכמה. איך שהיש מתגלה, אבל הגילוי האמיתי של היש הוא גילוי בצורה של כבוד. אלו הם הלמד בית נתיבות החוכמה. כיוון שכבוד, כאן כבר יש גימטריה, כיוון שכבוד בגימטריה למד בית, זאת אומרת שישנם למד בית פרטים או למד בית עניינים, אלו הם הלמד בית אלוקים כמו שמלמדים אותנו, של מעשה בראשית, וכל גילוי של אלוקים הוא גילוי של פן אחר, ברוך הוא ועולמו לא בראו אלא לכבודו. מלוא כל הארץ כבודו. כן. 50 שערי בינה לא זה עניינה. 50 שערי בינה הם השערים, כמו שהרמב"ן מבאר בהקדמת פירושו לתורה. נקריא אולי את הלשון. וכבר אמרו רבותינו, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם נמסרו למשה חוץ מאחד, שנאמר ותחסרהו מעט מאלוקים. כבר כתוב בשם הגר"א, מעט זה הכוונה, ממתת שערי בינה ועין פנים לתורה. ואמרו כי בבריאת העולם 50 שערים של בינה, כאילו נאמר שיהיה בבריאת המחצב שער בינה אחד, ומה זה השער בינה? בכוחו, בתולדותיו. זאת אומרת, בהמשך הדברים הרמב"ן מוסיף, ובבריאת צמח האדמה שער בינה אחד, ובבריאת האילנות שער אחד, ובבריאת החיות שער אחד, ובבריאת העופות שער אחד, וכן שרצים וכן דגים. ויעלה זה לבריאת בעלי נפש המדברת, שיתבונן סוד הנפש וידע מהותה. זה נקרא שערי בינה, שיתבונן סוד הנפש וידע מהותה. זה אומר הרמב"ם, אלו הם שערי הבינה. זה גם רומז בשם נתיב, הוא דרך. שער מביא למקום מנוחה, שער מביא למקום ששם סוף הדרך, אבל נתיב זה דרך, זה הולך הלאה. למד בית נתיבות חוכמה, וחמישים שערי בינה. 50 שערי בינה פירוש, אחרי שהתבוננתי, ידעתי, הבנתי, אז אני הבנתי את המות. לא כן בנתיבות חוכמה. בנתיבות חוכמה אני לא מגיע ל... שם אני מגיע לדבר שכל כולו זה מהלך והולך הלאה, זה דבר שממשיך הלאה. זה נקרא נתיב. טוב, זה עוד עניין. בכל אופן, נתיבות חוכמה, אז הם מביאים למה שהחוכמה מביאה, חוכמה כבוד. חוכמה כבוד, כבוד חכמים מנחל. שערי בינה הם שערים שכשפותחים אותם ונכנסים פנימה, אז נמצאים בדבר בעצמו. עכשיו, שוב, נחזור על עיקר הדבר שכבר הזכרנו. מגלים לנו רבותינו, כבר אמרנו, רבותינו גילו לנו, זה כתוב בארי, העומר בגימטריה יש. העומר הוא נקודת היש, נקודת היש, דהיינו נקודת המציאות, נקודת ההיות בלבד. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אותו קיום שבורא העולם מגלה, דהיינו, מה שנקרא מאכל אדם, מאכל אדם הוא גם מאכל בהמה שנחוץ למאכל אדם. אבל מה שהאדם צריך למזונותיו, אז ראשית קצירכם, זאת אותה ראשית שהיא ראשית הקיום. כלומר, עבורנו, אנחנו, אז זאת ראשית היש. כאן בורא העולם נותן לנו את הראשית שהיא תחילת היש. מוציא לנו, כן, את ראשית, את עומר ראשית קצירכם מן העין אל היש. זהו העומר. זה הקורבן שאנחנו קורבן העומר, זה אותו קורבן. וממוחרת יציאת מצרים, ממוחרת השבת, מוחרת יציאת מצרים, בראשונים כתוב שעניין השבת של יציאת מצרים הוא ששם המהלך הראשון, אותו מהלך של מה שנקרא דרך הטבע, דרך טבעו של עולם, אותו מהלך הגיע לשביתה, שם הוא שבת. יציאת מצרים הייתה השבת של כל דרכי הטבע. מכאן ואילך נתגלה יש חדש. אז וספרתם לכם ממוחרת השבת, ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. אז צריך להתחיל לספור ולספור 50 יום. ואל תסתכל באומרם, ומקובל להם עליהם השלום, לחכמים, שהם 50 חוץ מאחד. אומר הרמב"ן, ואפשר שיהיה השער הזה בידיעת הבורא יתברך שלא נמסר לנברא. ואל תסתכל באומרם נבראו בעולם, כי על הרוב ידבר, והשער האחד לא נברא. והמספר הזה רמוז בתורה בספירת העומר ובספירת היובר, כאשר אגיד בו סוד בהגאישם ברצות הקדוש ברוך. המספר הזה של אותם 50, הרמב"ן חוזר על זה כמה פעמים, המספר הזה של אותם 50 שערי בינה, אז המספר הזה הוא, זה עניינו, זה עניין ספירת העומר, וזה עניין ספירת היובל. היובל הוא מחוץ לסדר העולם. ספירת העומר מביאה אותנו לאותו שער 50, ששם כל העולם כולו מתבטל כלפי אותו גילוי שכינה. למעמד הר סיני. במעמד הר סיני אז העולם שבת. אנחנו מצווים וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. כלומר, במילים אחרות, אנחנו מצווים לקחת את היש הזה ולהגיע איתו עד לתפוס איתו, כן, להגיע איתו עד לסוף שערי הבינה. אנחנו צריכים להתבונן 50 פעמים בתורה כתובה יציאת מצרים, כמו שכתוב בספר הזוהר. 50 פעמים כתובה יציאת מצרים בתורה. פירוש, תספרו 50 יום ותביאו את אותה מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים, תביאו אותה לתורה. תעשו מיציאת מצרים תורה. כך הספירה הזאת היא ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. זאת אומרת, מתחילת התגלות היש. אבל היש הזה זה יש בלבד, ואין בו אלא. אין בו אלא. המציאות בלבד, ורק נקודת המציאות בלבד. אז אנחנו חייבים לספור. והספירה הזאת היא להביא את כל ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. זאת אומרת, כאן היש החדש שנתגלה ממוחרת השבת. להביא אותו עד שממנו תתגלה כל התורה כולה. אותו יש, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז כביכול בורא העולם מתגלה, אני הוא זה שהוצאתיך מארץ מצרים, וכעת אני שהוצאתיך מארץ מצרים, אני נותן לך תורה. זאת אומרת, הוצאתיך מארץ מצרים, נהיה תורה. ולכן כל התורה כולה היא, ברמב"ן הרי כתוב שרוב מצוות התורה הם זכר ליציאת מצרים. הזכר ליציאת מצרים, הבסיס יציאת מצרים, זהו הבסיס של כל התורה כולה. השבת, שהיא שקולה כנגד כל התורה כולה, היא זכר ליציאת מצרים. מה צריך יותר? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. כמו שכתוב בלוחות של ועד חנה. בדיברות של ועד חנה. זה סוד החמישים פעמים שיציאת מצרים כתובה בתורה. יציאת מצרים כתובה בתורה חמישים פעם כדי שנוציא את כל החמישים שערי בינה מהמציאות החדשה שנתגלתה ביציאת מצרים. המציאות הזאת היא כולה תורה. האופן שאנחנו יכולים להשתייך למציאות הזאת, להבין אותה, להשיג אותה, לתפוס את מהותה, אז המציאות הזאת, זאת ספירת העומר. ספירת העומר מעבירה אותנו מהיש של העומר עד למהות של מתן תורה מכוח, זאת אומרת, מתן תורה הוא הגילוי של המהות של אותה מציאות. התורה היא המהות, אורייתא מבינה נפקא. התורה היא המהות של אותה מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים. זאת הספירה. פירוש המילה ספירה גם זה, כמו שידוע בראשונים, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ספירה פירושו, בירור, בירור דברים. ספר לספירת דברים ודעתה, כמו שכתוב בגמרא בגיטין. דברים מבוררים. ספיר, כתוב בראשונים, גם בחזר, ספיר זה דבר שקוף, שהוא לא מעלים את אותו דבר שצריך להיראות דרכו. מגלה, להפך, מחדד ומגלה חזק את מה שצריך להיראות דרכו. ספיר, השמיים מספרים כבוד. סיפור זה נקרא, ספירת דברים, זה נקרא דבר ברור. ומספר, גם המספר צריך להיות ברור. לכן עשירי ודאי ולא עשירי ספק, משום שספק מספר זה לא מספר בוודאי. המספר צריך להיות ברור. מספר מבורר. אין אפשרות לספור מספק. מי שסופר מספק זה מעשה שסותר את עצמו. זאת לא ספירה. הספירה היא ברור. אחד הטעמים שכתובים בדברי רבותינו, שאין ספיקה דיומא בספירת העומר, משום שזה סותר את המושג ספירה. היה מן הראוי כל יום ויום, בחוץ לארץ, היו צריכים... ספק היום, ספק מחר, זה ספק. אם יש ספק ביום הראשון של הספירה, הרי עשו אותו יום טוב. ספרו ספירת העומר ואכלו כזית מצה וברכו על אכילת מצה. זאת אומרת שממוחרת השבת זה מחר, ולא היום. ובכל זאת ספרו ספירת העומר. צריך לספור מספק. אז למה אין ספיקא דיומא בספירת העומר? אז אחד מהטעמים שנאמרו על ידי רבותינו, זה משום שאין ספירה מספק. זאת לא תהיה ספירה. היום כך ואולי כך, זאת אומרת שלא ספרתי בכלל. ספירת העומר, שוב, ספירת העומר, נתרגם את זה למילים הפשוטות שלנו, ספירת העומר זה ברור היש, ברור היש, יותר ברור מהותו של היש. ומדובר פה על אותו יש שנתגלה ממוחרת השבת, מיום הביאכם את עומר התנופה. העומר הוא יש, זהו היש שנתגלה. אז מה שמגלים לנו פה חז"ל, מה שרבותינו מגלים לנו, שבספירה הזאת אנחנו יוצאים את שני הדברים גם יחד. וזה סוד המועד הזה של למד ג' בעומר. אנחנו סופרים פעמיים, זאת אומרת, אנחנו סופרים 50 יום, אבל בתוך ה-50 יום, אז הספירה בעצמה כוללת בתוכה גם ספירה נפרדת, ספירה בפני עצמה, שהיא נגמרת, וכשהיא נגמרת זה גם מועד. הספירה נגמרת, זאת ספירה של למד בית נתיבות החוכמה. כלומר, הספירה פועלת גם את הכבוד של אותו תפיסת יש. אותה תפיסת יש, הכבוד שהיא צריכה להביא, אותם למד בית נתיבות חוכמה, גם אותם אנחנו סופרים. בתוך ספירת העומר אנחנו סופרים עד למד בית ועד בכלל, אנחנו סופרים שני דברים, גם את 50 שערי הבינה וגם את למד בית נתיבות החוכמה. זה מה שמגלים לנו רבותינו, וזה החלק הסתום, החלק הנסתר, החלק הפנימי שבספירה. מהר"ל מוסיף, מגלה שעצם הספירה עניינה כבוד. עצם הספירה. עצם הספירה הפירוש שאנחנו עוברים, התורה עולה עד למציאות שהיא בלתי נתפסת עבורנו. מה שנקרא, התורה מתעלה עד לשערנו. זאת אומרת שעצם הספירה היא עניין כבוד. אז לכן, כיוון שעצם הספירה אומרת כבוד התורה, אז לכן בספירה נספר גם הכבוד. זאת אומרת, אנחנו עסוקים פה לא רק ב-50 שערי בינה, מה שמפורש בתורה, תספרו 50 יום, כמו שהרמב"ן אומר, שזהו הסוד של אותם 50 שערי בינה שנבראו בעולם. יש כאן עוד ספירה פנימית. הספירה הזאת זאת ספירת הלמד בית נתיבות החוכמה. הספירה הזאת נגמרה. היא נגמרה. זאת מה שנקרא ספירת הכבוד, ספירת הנתיבות, לא השערים. הספירה בחינת החוכמה של הדבר. זאת אומרת, בחינת גילוי הכבוד שבאותה ישות חדשה שנתגלתה, באותו יש חדש שנתגלה ממוחרת השבת. אותו בית מדרש שכבר דיברנו עליו יותר באריכות בשבוע שעבר, אותו בית מדרש של תלמידי רבי עקיבא, שמה שנתבע ממנו, התביעה שהייתה כלפי בית המדרש הזה, הם היו צריכים לגלות את אותה מציאות של כבוד אני חוזר עיקר הדבר שדיברנו פה בשבוע שעבר זה היה בית המדרש שמיד אחרי החורבן מדברים פה על רבי עקיבא וזה היה בית המדרש הגדול שאחרי החורבן. מיד אחרי חורבן הבית. על הבית כתוב שהוא כבודו של עולם. כתוב כיסא כבוד, מרום ראשון מקום מקדשנו, כמו שכתוב בפסוק. מקום רגלי אכבד. אנחנו מתפללים, ותבנהו מהרה ותגדל כבודו. אנחנו מתפללים שתרחם עלינו ועל מקדשך ברחמך הרבים ותבנהו מהרה ותגדל כבודו כמו שמובטח כן, במהרה בימינו לעתיד לבוא כן. נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים זהו גילוי כבודו יתברך. כבודו יתברך זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום רגלי הכבד. זה נקרא כיסא כבודו, כביכול של בורא העולם, בעולם הזה, והארץ אדום רגלי. אומרים חז"ל, זה מדובר על מקום רגלי הכבד, זה מדובר על בית המקדש. מיד אחרי החורבן שנתבטל כבוד שמיים מהעולם זאת אומרת נחרב כבוד שמיים הכבוד נחרב אז בית המדרש הזה צריך היה חייב היה להעמיד על תילו בחזרה מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד ואותם דלת אמות של הלכה צריכים היו להיות דלת אמות של הלכה, זה קיום של כי מציון תצא תורה, זה חלק התורה של בית המקדש. אבל חוץ מזה צריך היה להיות מאותו בית מדרש, מאותם דלת אמות של הלכה, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו, בעולמו יותר אלא דלת אמות של הלכה. ואותם דלת אמות של הלכה של אותם חף דלת אלף תלמידי רבי עקיבא, אז הדלת אמות של הלכה שהיו שם היו צריכים להיות דלת אמות של הלכה במקום בית המקדש, גם בכבוד. באותו זמן, שזה הזמן, אילו הם דברי, אילו דבריו הקדושים של המהר"ל, שזה מה שרצינו לבאר, זה מה שאנחנו מנסים לבאר. באותו זמן, שהזמן הזה כל עניינו הספירה כולה אומרת כבוד, הספירה כולה אומרת מציאות גבוהה יותר, הספירה כולה אומרת שהולכים לקראת השער החמישים, זאת מציאות אחרת. אז בחלק הזה שאנחנו סופרים את עניין הכבוד, אז הזמן הזה טבע את אלבונו. אותם חכמים שהם היו את זה צריכים לעשות, אילו הם היו עושים את זה, אז כמו שדיברנו פה בשבוע שעבר, אז מאותם אלפיים של ימות המשיח, אז לא היה קורה שבאבונותינו שרבו יצאו מהם מה שיצאו. והעולם חזר לתוהו והיה העולם שומם, שומם, חזר העולם לתוהו. זה כמו שמתבאר פה סוד המועד הזה של ל"ג בעומר. שוב אנחנו אמרנו, זה מועד סתום, זה מועד שלא נתפרש, לא נתגלה לנו, רבותינו לא גילו לנו בהדיה, לא גילו, לא פרשו לנו מה עניינו של המועד הזה. אבל זה מועד, זה מועד, זה זמן, קורה פה משהו. מה שקורה פה זה שיש כאן סיום מסוים לספירה. וכשהספירה מסתיימת, אז מגיע מועד. כשהספירה מסתיימת, אנחנו מגיעים לאיזשהו גמר, לאיזשהו סוף, לאיזשהו הישג. השגנו משהו. דרך רמז, אבל הדבר הזה זה מובא בדברי רבותינו, זה מובא לא הייתי מבין את זה אילו לא בלי ההקדמות האלה. אבל מובא בדברי רבותינו רמז, אחרי למד ב', אחרי למד ב' של כבוד, מגיע מה שנקרא גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. זה נקרא גילוי כבוד. אחרי כבוד, זאת אומרת, אחרי שהכבוד נבנה, אז הכבוד מתגלה. אחרי למד ב' בא למד ג'. זה גילוי הכבוד. גל. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו נמצאים היום בזמן ש... כבודה של תורה מושפל. מושפל עד אפר. ואני לא מדבר על המושפל בחוץ, אני מדבר על המושפל בפנים. כבודה של תורה מושפל אצלנו. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה מתכוון אלינו ולא אל אותם אנשים בחוץ. לנו, אוי לנו מעלבונה של תורה, מאיתנו יתבעו את עלבונה של תורה, לא מהם. אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, בכל יום ויום. בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ומדברים פה ההמשך, שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. אז מדובר פה על מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. מי שיושב ליד הגמרא ואינו עוסק בתורה. מהקולות, מהברקים של מעמד הר סיני. אז מה שנשתייר, הבת של אותם קולות. הבת של אותם קולות צועקת, אומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. היום אנחנו בימי הספירה. חוץ מספירת הכבוד, שהיא לא בשבילנו, היא מעבר לנו. אבל כל עניינה של הספירה הוא כבוד, כמו שהוא מבאר. כל הספירה כולה, היא כולה גילוי לנוראות מציאותה של תורה. עד אחד הדברים היו. מציאות לגמרי אחר. זאת חובתנו. והכי עסקינן, בזה אנחנו עסוקים עכשיו. הימים האלה הם ימי הספירה. ימי הספירה הם ימי כבודה של תורה. שם יעזור לנו. שנוכל אנחנו לסייע שבמהרה בימינו יתקיים בנו והארץ האירה מכבודו.